שלום, אנחנו מקור 16, כותרת רבי זרע ורבי ירמיה, שתי שיטות בעלייה לארץ ישראל. ראינו כבר את סיפור של רבי זרע, כיסה לקלערד ישראל יתיב מהתענית דלישתקח גמרה בבלה מיני כי איך זה לא נתרדד. רבי זרע עולה לארץ ישראל, הוא מבין שהולך להיות פה מהפך מקצה לקצה בתורה שהוא לומד, ועד כדי כך שמבחינתו התורה שהוא למד עד עכשיו בבבל היא מפריעה לו בשביל לחוות ולא רק לחוות אלא לקבל את התורה בצורה חדשה, וזה מטריד אותו. הוא יודע שהתורה הזאת תגרום לו לזה טרדה שתפריע לו לקבל את התורה של ארץ ישראל, והוא מתענה מהתעניות, כן? זה מדהים. מתענה מהתעניות, בשביל מה? כדי לשכוח את כל התורה שלמד בבבל, כדי שאוכל לקבל מחדש. בבא בתרא, גם כן אותו רבי זרע, אומר, שמע מן האווירא דארץ ישראל מחכים, ומפרש הרשב"ם, שמשעליתי לארץ ישראל נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת דברים. דברים שלא הבנתי, לא החכמתי כשהייתי בבבל, עכשיו הצלחתי לצאת מהשיטה הראשונה, ועכשיו אני, דברים שאני מצליח לעמוד עליהם, על החוכמה שבהם וכו', על אמיתת דברים וכו'. מקור נוסף שאומר רבי זרע בנדרים, מתניתי דלא כבבלי, דאמר רבי זרע, בבלי טיפשי, דאכלי לחמה בלחמה. דבר שאוכלים דייסה עם לחם, אז אומר, מה זה דייסה בלחם? זה אותו דבר במצבי צבירה שונים, כאילו זה... בבלי טיפשי דאכלי לחמה בלחמה. צריך להבין מה הביטוי הזה, מה בבלי טיפשי, כאילו מה בהקשר הזה, בעניין הזה. זה רבי זעירה. רבי ירמיה,
לא הבאתי פה, מה הבעיה עם זה? שהוא אוכל לחמה בלחמה?
כי הוא אומר, לחם, תאכל אותו עם דברים, עם טעמים נוספים, כאילו אתה... כן, אולי רגע נדבר על רבי זרע, אחרי זה נראה את רבי ירמיה. רבי זרע הוא בעצם מה הוא רואה בבבל, יש טרדה כאילו של דברים הם, פה לדוגמה, בלחמה, כאילו, אתה מערבב לי טעמים אחרים, זה כאילו, זה לא מתחבר, תן לי אותו טעם, כאילו. אני לא, קשה לי עכשיו לבוא ולהכיל טעמים שונים ביחד. אז התפיסה הזאת של בבל, שכאילו זה בדבר גשמי, אבל כמובן רבי זרע כאילו, הוא מבין שיש פה תפיסה שגם משפיעה לעולם הרוחני, ולכן הוא גם מתענה כדי לשכוח את התלמוד הבבלי. זו תפיסה שכאילו, היא עכשיו רואה בבחינת חוץ לארץ, בבחינת דלת אמות של הלכה, כאילו רואה את הפרטים, ולא את המבט הכללי עכשיו שכולל את הפרטים, ולכן עכשיו כשחיים את הפרטים אז כל פרט הוא מפריע לפרט אחר, הוא מאיים על פרט אחר, ולכן אני אתן לי כאילו רק את הפרט הזה, אל תערבב לי עכשיו את ה... ורבי זרע רוצה עכשיו, החוכמה, אוויר דארץ ישראל מחכים, זה ביטוי כשאדם מחובר לחוכמה, לשורש, למבט הכולל, אז עכשיו כל הפרטים נזכרים בספירה רחבה וכו', והוא מבין שהמבט של הפרטים הוא מטריד עכשיו, כאילו אם אני אמשיך איתו בארץ ישראל, זה דבר שהוא יפריע לי. אז זה הכיוון פה שעולה מרבי זרע. בכל מקום רבי זרע, המבט שאנחנו רואים פה זה כאילו לשכוח את התלמוד של מה שהיה בבבל ולבנות עכשיו משהו חדש בארץ ישראל. לעומת זאת רבי ירמיה, אז הוא מביא, אמר רבי מאי שבכתובות בר ברי רבי יהושע בן לוי, אחד הנולד ואחד מצפה לראותה, אמר אביי, אחד מיניו עדיף כתרי מיניו. אחד מארץ ישראל הוא כמו שניים שמאיתנו מבבל. אמר רבא, אחד מינן כיסה לקלעתם עדיף כתרי מיניו. כן, אם מישהו מאיתנו עולה לשם מבבל ארץ ישראל, הוא עכשיו כמו שניים של ארץ ישראל. אחד מארץ ישראל הוא כמו שניים של בבל, אבל מישהו של בבל שעלה לארץ ישראל הוא כמו שניים של ארץ ישראל. דאמר רבי ירמיה, דחייה ואח עליו וידע מאי כאמרי רבנן, כיסה לקלעת אמכר אילן בבלי טיפשי. גם רבי ירמיה, הוא אמר את הביטוי בבלי טיפשי, עוד רגע נראה את זה, אבל רואים שהבחינה של רבי ירמיה היא מה? מה שמעיד עליו רבה, הוא עלה מבבל לארץ ישראל. ואז הוא יותר מארץ ישראל. זה לא כמו רבי זירא. רבי זירא רוצה לבטל את בבל, כי הוא רק את ארץ ישראל. ורבי ירמיה עולה מבבל לארץ ישראל, ואז מעלתו יותר גדולה מארץ ישראל. נבין עוד מעט למה. רבי ירמיה הוא זה שגם אמר במחשכים ושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, שזה דומה לחושך. הוא אומר את זה גם בפסחים, אמר בבלי טיפשי משום דייקבי בארה דחשוכה, אמרי תון שמעת את הדמחשכו. כן, בגלל שמשמים בארץ חשוכה, בבל היא עמוקה, כן, יש בה פחות אור. אז אתם אומרים גם אמירות חשוכות. אז דיברנו כבר על היחס של חושך ואור, שהחושך זה מקום שבו, עוד פעם, הפרטים הם לא מתחברים, אתה יכול רק למשש אותם, ולכן העיסוק בפרטים, כן, הוא העיקר. באור אתה רואה תמונה כללית. אבל על זה אומר רבי ירמיה, אז מה הדבר הכי שלם? אור יותר מחושך. אבל היותר שלם זה יתרון האור מן החושך. שאדם היה בחושך ויוצא לאור. ואז הוא בעצם גם, יש לו את כל העיסוק בפרטים, והחידוד ממש של כל פרט ופרט, ואחר כך לעלות איתם ולקבל עכשיו את המבט של האור, שהוא שופך אור על כל הפרטים, ואז אתה גם, אתה מגיע למבט הכולל, לא בצורה שמטשטשת את הפרטים, אלא בצורה שהיא רואה, נותנת מקום לכל פרט, אבל היא גם מצליחה לראות איך כל הפרטים ביחד בונים תמונה שלמה. אז זה שיטת רבי ירמיה, מה זה?
כמו אדם שהיה חולה ואז הבריא, ואז רואה כמה שזה טוב עכשיו להיות בריא, בגלל שהוא היה חולה.
נכון, אז זה בחינה נכון שהוא יודע להעריך את זה, כי הוא חווה מזק שזה לא קיים. זה גם נכון, אבל יש פה עוד מדרגה. לא רק שהוא יותר יודע להעריך את זה כי הוא היה בחושך, אלא הוא גם רואה תמונה יותר שלמה. זה לא רק שהוא רואה איזו תמונה יותר יפה מאשר לראות בחושך, אלא תמונה יותר שלמה כשאחרי שאדם הוא שם לב לכל הפרט, אדם שרק נכנס לאור, לא רק שהוא פחות יודע להעריך את האור, אלא גם אולי הוא גם לא שם לב כל כך לפרטי הפרטים שקיימים. כן, לעומת אדם, ניקח אדם שהוא כאילו תמיד הוא רואה, אדם רגיל, ולעומת אדם שהיה עיוור והתרפא. אז קודם כל, זה שהעיוור ידע יותר להעריך את כוח הראייה. אבל יותר מזה, גם יכול להיות שזה שרואה, יש דברים שהוא לא שם לב, אבל העיוור שהוא עכשיו הוא קיבל את הכוח הראייה, פתאום הוא כל כך שם לב לכל פרט, הרבה יותר מזה ש...
זה כאילו הסכנה, יותר... אז הסכנה שבלימוד של ארץ ישראל, שהכל כל כך כולל שם פרטים?
כן, בוא נגיד לך בתור מה שאתה אומר. באמת, אם ניקח את רבי זרבא מול רבי ירמיה, אז יש כיוון שאומר, אנחנו עולים לארץ ישראל, עכשיו צריך משהו חדש. צריך לעזוב את מה שהיה בבבל, אבל רבי ירמיה אומר לו, אנחנו לא עוזבים את מה שהיה בבבל, ונגיד רק שכאילו העיקר דרכנו, ככה מה שהתחנכנו, זה הדרך הזאת של רבי ירמיה. עוד רגע נגיד איפה אנחנו כן אולי, כן ניקח קצת את רבי זירא. אבל בסוף ודאי שאנחנו לומדים תלמוד בבלי, ורבי זירא הוא שיטה מיוחדת שהוא התענה מהתניות, זה לא הסדר הרגיל. אז עוד מה תראה איפה כן צריך אולי לקחת את זה. אבל עיקר צורת הלימוד היא הדרך שאומר לנו רבי ירמיה, ככה קיבלנו, שוודאי שאנחנו באים על גבי התורה של בבל, כל התורה שהתפתחה בחוץ לארץ, אלפי שנים, התלמוד הבבלי וכו' וכו', ובפרטי הפרטים, חס ושלום לדלג עליהם, באמת אם ניקח רק את האור הכללי, אז פה יש, אמרת סכנה, כן, יש סכנה בלימוד, בייחוד שרוצים ללמוד תורת ארץ ישראל, רוצים עכשיו להגיע לעומק של הדברים, יש סכנה שלפעמים אנחנו נדלג על פרטים, נטשטש את הפרטים, וישר נרוץ לרעיונות רוחניים יפים, אבל כאילו זה לא בהכרח קשור לסוגיה. ואנחנו לא, אנחנו רוצים שהאור שיעיר בסוגיה, הוא יגיע מתוך החידוד של הפרטים, ההגדרה שלהם, המסגרת מאוד מאוד ברורה. לכן גם בדרך הלימוד, אז מאוד חשוב ללמוד את הפשט טוב, לראות השיטות בגמרא, בראשונים, להגדיר טוב כל שיטה, להקשיב טוב לגמרא, לשאול שאלות, ואחרי כל זה, עכשיו אתה, אם תיפגש, תצטרך לראות איזה יסוד רוחני שהוא מאיר את הדברים, אז פתאום עכשיו היה קודם הרבה פרטים שלא מובנים, ופתאום עכשיו יש איזה יסוד רוחני שהוא שופך אור, ועכשיו אתה מבין מה האמירה ואיך כל הפרטים מתחברים. אבל אם ישר תדבר על היסוד הרוחני, אז זה כאילו, זה מטשטש את הפרטים, ואז, לא בטוח שהוא היסוד שקשור לפה, וגם אם כן, אבל אתה לא מספיק מבין את המשמעות שלו אם דילגת על הפרטים. קח דוגמת הסוגיה שאתמול נתנו שיעור של הרב ויצמן על חופה קונה מקל וחומר. אז עשו מסוד רוחני, הרמח"ל בקניינים וכו'. ובסוד הזה נכון בכל מקרה. אבל אם היינו ישר מתחילים איתו, בלי לעבור בתוך דוח כל הפרטים של הסוגיה, אז לא היינו מבינים כל כך מה המשמעות, כמה המשמעות שלו היא באמת, על מה היא יושבת. ואחרי שאתה רואה את הסוגיה, נמצא עליה כמה ימים, רואה את השיטות, רואה קושיות בפשט, ופתאום עכשיו היסוד הזה הוא פתאום שופך אור, זה מבט אחר לגמרי.
איך זה מגיע לארץ ישראל?
באופן כללי, זה דברים שדיברנו בעבר, במקורות הקודמים, שארץ ישראל בא חיי נשמות אוויר ארצך, בא מופיע אור הנשמה. מה שהרב כותב באיגרת צדיק ו', יש רוח הקודש בארץ ישראל, שלא נמצא באוויר טמא ואדמה טמאה של חוץ לארץ. והיכולת לחבר פרטים לכללים, כמו שהגוף, מה שהופך אותו ליחידה אחת, זה הנשמה שהיא מחברת את כל האיברים למציאות אחת. אז גם בתורה הקדושה, רוח הקודש והמבט הכללי של ארץ ישראל, והנשמה שמופיעה, זה מה שבסוף מאפשר לראות את הפרטים בצורה שמחוברת לשורש שלהם. אז קודם כל, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו לא מדלגים על הפרטים, ולומדים את ה... מה זה קרה? את הגמרא, את הראשונים, את האחרונים, דברים שנכתבו בגלות, שעם ישראל למד ככה אלפי שנים, אנחנו לא מדלגים על השלבים האלה. ורק על גבי זה רוצים עכשיו לבנות הקומה הנוספת, שזה מאוד חשוב. זה כי מאוד קל לרוץ לרעיונות וגם במהלך כל סוגיה, לא מדלגים. אתה לומד, אם לא למדת את הפשט טוב, אתה לא עובר לשלב הבא. אתה צריך לראות טוב את הראשונים, להבין את הקושיות, את התירוצים, איך דברים יושבים ואיך זה נכנס במילים של הגמרא. אחרי פסיקת הלכה, אחרי זה עכשיו אפשר לבוא ולנסות לראות אז פה מה היסוד הרוחני שמאיר את הדברים. איפה כן רבי זיירה, כן יש, מה אנחנו הקטנים, כן לוקחים גם על הכיוון של רבי זיירה, יש דברים מסוימים, מאוד מסוימים, שוב זה לא הכלל, זה יוצא מן הכלל, שזה אנחנו אולי פחות מתאים לארץ ישראל. לפעמים יש פלפולים כאלה שהם פלפול הדאורייתא זה דבר חשוב, וכל ההגדרות והחקירות וכל, אבל לפעמים יש פלפולים שהם כאילו, הם לא נוגעים, אתה מרגיש שזה לא נוגע בפשט של הסוגיה, שזה כבר מאוד התרחק מהפשט, שזה לא כבר עם הסברה הישרה, שזה כאילו קצת, אולי זה יפה בסוף מסדר דברים, אבל זה לא מחובר לסברה הישרה או לדברים הפשוטים, בסדר, לא נכנס במילים. אז
פעם אחת לדוגמה,
אין לי כרגע.
זה כאילו פלפול לשם הפלפול?
משהו כזה, או דוגמאות כאלה. שוב, נגיד מה כן. אנחנו כן רוצים את הדברים שהם בסוף הולכים עם הסברה הישרה, הולכים עם ההקשבה למילים, לפשט, מה חז"ל התכוונו פה. לפעמים יש פלפול שאתה אומר, זה מאוד יפה, אבל זה לא נראה מה שחז"ל התכוונו. בסדר? אז זה דברים שאולי, שוב, אני לא אומר את זה על שום דבר, הוא קטונו ואפר ואפר על כל גדולי ישראל, לא אומר את זה על אף אחד, בסדר? אבל אנחנו ידוע, אנחנו לומדים, מביאים את הראשונים והאחרונים, לא... אז, אבל אנחנו רוצים בתוך זה לראות איך הם בסוף מסבירים את פשט הסוגיה. ואם עכשיו יש איזה מהלך מאוד מורכב של האחרון, אבל כאילו... זה לא הפשט בסוף, זה קשה וזה לא מתיישב. שוב, אנחנו חס ושלום, לא נגיד על אף אחד, זה לא נראה. הרב עצם סיפר שהוא כתב ספר מצווה ברא, אז הוא הביא כזה, הביא את הכתב יד, זאת אומרת, לפני שזה היה ספר, הביא לכמה גדולים לקבל הסכמה, בין השאר, נדמה לי הסיפור הוא על רב שלום, לא רב שלום, אתה אומר, הרב אוירבך בטבריה, נכון לברכה, ועבר, והוא מבקש איתנו הסכמה. ואז הוא מתייחס שם כמה דברים, באיזשהו, אחד השיעורים, הרב עצמן הביא דברים של איזה אחד המפרשים, שהסביר משהו ברמב״ם, והרב עצמן הוא כתב שם, וזה לא נראה. אומר שהרב אוירבך אמר, הוא שתף אותו, אמר, מה זה לא נראה? איך אתה יכול לכתוב כאילו זה לא נראה, כאילו, נגיד את זה במילים שלו, כאילו, נגיד את זה לנו, לא חסר. מי אתה שתכתוב לא נראה, כאילו, הדברים שאחד מגדולי ישראל כתב, כאילו, בבנת הרמב"ם. תכתוב, זה קשה, יותר הוא נראה להסביר בצורה הזאת והזאת, כאילו כמו מפרש אחר, משהו כזה. אבל מר, אני לא כתב לך הסכמה אם אתה לא משנה את זה, ככה.
שנייה את זה?
אז, אני חושב שכן, יש שם הסכמה. אז, והוא אמר לנו את זה בהקשר, שכלומר, כאילו, אנחנו באים לדברי ראשונים, באים לדברי אחרונים. אז יכול להיות שיש לנו קושי ואנחנו מחליט להסביר לפי כיוון, אבל כאילו, גם אם לא הבנו ולא נראה, אז תכתוב, אני לא מבין. לא קשה לי כ... קשה להעלום את הדברים, כי קשה כך וכך, ואולי יותר נראה הפירוש הזה והזה, יותר מתיישב על ליבנו. אבל א', מה אתה יודע, אולי, אולי תעיין לו קצת ותבין פתאום שכן נראה. וגם אם לא תבין, מה אתה יודע? אז לכן אני אומר, אנחנו גם אם נתקל בדברים, אז כאילו לא, בטח לא חס שלום להגיד זה לא נראה, זה כן נראה, זה לא נראה. מי אנחנו? אבל כן, המגמה שלנו בלימוד, היא בוודאי לקחת דברים של רבותינו וכו' וכו', אבל בסוף בסוף המגמה לראות, לחזור לחז"ל. מה הפשט שחז"ל התכוונו, ומה הפשט ומה עומק דברי חז"ל. אז זה יגיע לגבי דברים שנאמרו במהלך הדורות, שעוזרים לנו להגדיר, לחדד, האחרונים באים וכאילו עוזרים לנו לחדד דברים שבראשונים כתובים בצורה יותר כללית, הראשונים עוזרים לחדד דברים שבחז"ל כתובים בצורה יותר כללית. אנחנו, ודאי שזה הצינור, דרכו אנחנו לומדים, אבל בסוף בסוף, אז יש דברים מסוימים שנגיד, בסדר, זה אני שם בצד, לא כי אני קטן, בסדר, אני לא, אני כרגע לא מבין איך הדברים האלה הם פשט הסוגיה, אז אני מעדיף לקחת דברים אחרים. אבל כגישה כללית, בוודאי שאנחנו לא ממציאים את הגלגל, גם כל הלימוד של תורת ארץ ישראל הוא לא להמציא משהו חדש. הוא לחזור לדברי חז"ל ולהבין את העומק שלהם, שמתוך תפיסה שבגלות לא היה אפשר להגיע לכל העומק של דברי חז"ל. בגלל שנמצאים באדמה טמאה ובאוויר טמא. ואנחנו קטנים, אבל בגלל שאנחנו בארץ ישראל, כמו שהרב כתב באיגרת צדיק וב, לא לעזות, יחשב לנו, כי חביבה כת קטנה שבישראל יותר מסלנטרית גדולה שבחוץ לארץ. לא כי אנחנו גדולים, אנחנו קטנים. אבל יש לנו יתרונות, שני יתרונות, כמה יתרונות משמעותיים. יתרון אחד, שאנחנו קטנים, אבל אנחנו מטפסים על גבי הגדולים שהיו בדורות הקודמים. מה שאומרים, ננס על גבי הענק, אפילו שהוא קטן, אבל הוא, בגלל שהוא עומד אתה לוקח ילד על הכתפיים, הוא יותר נמוך ממך, אבל הוא רואה עכשיו יותר רחוק, הוא יותר גבוה. ויתרון נוסף, זה שאנחנו בארץ ישראל. ויתרון נוסף, שאנחנו בדור של גאולה, ששרת שכינה הולכת וחוזרת לעם ישראל. אז בזכות היתרונות האלה, שאנחנו קטנים, ובזכות כל הדברים האלה, אז אנחנו באמת רוצים להופיע קומה חדשה, על גבי הקומות שהלכו ונבנו לאורך כל הגלות. אז נחזור פה למה שהגמרא בכתובות, אחד מינן כיסה לי כלאת המדיף כתרי מיניו. כאילו אחד מבבל שעולה לארץ ישראל הוא המדרגה הכי עליונה. למה? כי זה לקחת את התורה שלמדה בחושך, בבירור של הפרטים, שלפעמים דווקא בחושך אפשר לברר את הפרטים ובאור אי אפשר, אז הגלות היא בדיעבד, אבל בדיעבד הזה הוא הופך להיות לכתחילה של הקדוש ברוך הוא, ואז עם זה חוזרים לארץ ישראל, ועכשיו בונים קומה חדשה. החתם סופר בעצמו, הוא כותב, שלח איזה איגרת, משהו שאלו אותו, שלח לארץ ישראל, הוא אומר, מן הסתם, אומר, הכותב יושב פה בארץ חשוכה, מן הסתם כשהדברים יעלו לארץ ישראל, תגלו בהם דברים שאפילו אני לא חשבתי ולא התכוונתי, אבל הכוח של ארץ ישראל יעזור לכם לגלות פה את ה... כן.
אבל יש הבדל בין, כאילו, הבדל שרואים בין תמות בבלי לירושלמי בקטע הזה, של יותר, לא יודע מה, כאילו, רואים משהו מיוחד בארץ ישראל וירושלמי?
יש הרבה דברים, כן. חלק, קודם כל, כמה דברים מציינו כשראינו אגרת קוף ג' אז הרב שם מציין. רואים בסגנון של ירושלמי, קודם כל זה שהוא הרבה יותר קצר. הרב אומר, למה הוא יותר קצר? כי הוא, כשאתה נמצא באור, אז אתה מספיק לך קיצור, אתה ישר רואה את הדברים בצורה כללית, אז אתה לא צריך עכשיו להתחיל, נמצא בחושך, אתה לא רואה את המבט הכללי, אתה צריך לבוא ולהתחיל לתת פרטי פרטים כדי להסביר בדיוק מה אתה מתכוון, אז זה הבדל אחד. הבדל נוסף שאתה רואה שהוא משתמש בספרות יותר מופשטות, רוחניות. הרב נתן לזה דוגמה על שמעון הצדיק, שהוא אמר לתלמידים שלו שנה אחר, הוא יחס הכהן גדול, נכנס לקודש הקודשים ו... אמר לתלמידים שנה אחת שהוא יודע שהוא לא עבור את השנה. שאלו אותו למה? הוא אומר, כל שנה נכנס איתו לקודש הקודשים איזה דמות עטופה בלבן, והשנה היא נכנסה עטופה בשחור. הבבלי מסיים את הסיפור פה, באמת הוא לא עושים את השנה. הבבלי מספר את הסיפור פה. מסיים את הסיפור פה. הירושלמי ממשיך והוא שואל, רגע, איך יכול להיות? הרי כתוב שזר לא יבוא איתו בבוא אל הקודש. אומר אני הקדוש ברוך הוא. אתה להבין את זה בכלל, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אבל מביא זה כדומה, אתה רואה שהירושלמי הוא מתעסק בדברים יותר פנימיים ורוחניים, מה שהבבלי עוצר קצת קודם. ויש עוד דברים, עוד הרבה דברים, שאתה רואה, יש המון המון דוגמאות, את קרב שהרב שי ויצמן שלי טעו, ממש זה המפעל חיים שלו, אחד המפעלים ואחד הדברים המרכזיים, כתב ספר ועוסק בזה עוד, ממש עובר בשיצורה שיטתית, מסכת מסכת דף דף, שם, מראה את ההבדלים בין הבבל לירושלמי להתייחסות לכל מיני סוגיות, לפעמים הבדלים הלכתיים, אבל הרבה פעמים זה לא הבדלים הלכתיים, אלא הבדלים בלשון ובמושגים, ומסביר, נותן כללים, כאילו איך, זה, איך, זה, איך ההבדלים האלה נובעים מהאוויר עד ארץ ישראל, והמבט הכללי של ארץ ישראל וכו' וכו'. טוב, תם ולא נשלם. הרבה מה לדבר, דברת שנמצא את זה.
למה רבי ירמיאז בסוף אומר שבבלי טיפשי?
יש פה
גם חלק מהבבלי.
נכון, אבל המבט הבבלי בפני עצמו, יש בו טיפשות. מה הטיפשות במובן? מה זה טיפשות? אז זה בנוי רוב עולם ההלכה. אבל זה מבט, אחת הבחינות של טיפשות, זה לראות חלק מהתמונה. נכון? גם שורה חלק מהתמונה, ועכשיו הוא חושב זה כל משהו, אז יש פה איזה צד של טיפשות, כי חסר לך את המבט הכולל. אבל אם עכשיו הוא יעלה לארץ ישראל, אז עד רבה הוא יזכה שזה, על זה נאמר, יתרון החוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. מתוך הטיפשות הזאת, אם זה יעלה להעביר את המחכים לארץ ישראל, אז עכשיו זה קיים, אז מה זה יתרון החוכמה מן השכלות, יתרון האור מן החושך, קשור למה שדיברנו קודם, אז הפשט, האור הוא יותר מחושך, וזה פשוט, לא צריך חידוש. אז אומרים לו, להעריך את האור, אחרי שאדם היה בחושך הוא מעריך את האור, אדם שהיה בשכלות הוא יודע להעריך את החוכמה. אבל הקומה השלישית, שזה דווקא מתוך השכלות יצמח חוכמה יותר גדולה. אבל צריך להראות אם זה לחוכמה, להעביר המחכים דרך. תודה רבה.
תודה רבה.
מה
נגיד
להם? יש דפים, אני אביא לך דפים למעלה. בעיקר...